כזכור, אנחנו עוסקים בערכה וחשיבותה של מצוות תלמוד תורה, והדגשתי שאנחנו נעשה מבטים שונים דרך כל מיני קטעים לעמוד על טבעה של המצווה הזאת, והיום אנחנו נתבונן עם דברי הרמב״ם במצוות עשה של תלמוד תורה, מצוות עשה י' א'. והרמב״ם אומר כך: היא שציוונו ללמוד התורה וללמדה, וזהו הנקרא תלמוד תורה, והוא אומרו ושיננתם לבניך, וכתוב בספרי לבניך אלו התלמידים, שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים, ושם נאמר ושיננתם שיהיו מחודדים בתוך פיך. כשאדם שואלך דבר, לא תהה מגמגם לו, אלא אמור לו מיד. אם כן, הרמב״ם מדבר פה שהמצווה היא ללמוד את התורה וללמדה. דהיינו, הרמב״ם רואה את מצוות תלמוד תורה, או את שני החלקים האלה במצוות לימוד תורה, את הללמוד ואת הללמד, שניהם יחד כמגדירים מצוות תלמוד תורה. כביכול, אדם שלומד בלבד, או אדם ש... קשה להגיד אדם שמלמד בלבד, כי כל מלמד הוא באותו זמן הוא גם לומד, כן? אבל יש אדם שלומד ולא מלמד. קשה לדבר על אדם שמלמד ולא לומד. נכון? אתם מבינים את הפרדוקס שבזה, כן? אז אדם שלומד ואינו מלמד, כביכול הוא לא מקיים את המצווה. קיום מלא של המצווה זה ללמוד וללמד. השאלה, למה, מה הביא את הרמב״ם להגדרה הזאת? כי לכאורה אפשר לדבר על שיש במצווה הזאת, כמובן, שני חלקים, והם שניהם חשובים וטובים. אני לא רוצה שיצטייר מצב כאילו אני בא לטעון, מספיק ללמוד לא צריך ללמד, או מספיק ללמד לא צריך ללמוד. כן? ברור לי ששתי המצוות האלו הן שתי מצוות חשובות. יש מצווה ללמוד תורה, ויש מצווה ללמד תורה. ושניהם כאחד חשובים. אבל זה שהרמב״ם מגדיר את המצווה כללמוד וללמד, כאילו אי אפשר לזה בלא זה, זה דבר שצריך איזשהו הסבר. מה העניין המיוחד של הרמב״ם בהגדרת שני החלקים האלה כשני חלקים שיחדיו מגדירים את המצווה? נדמה לי שאם אנחנו רוצים להבין את העניין הזה, אז צריך טיפה לרדת לשורש המצווה הזאת של לימוד תורה. לפני שאני ניגש לשם, אני רק רוצה להבהיר, הרבה פעמים באים ואומרים, מה, כשאתה מלמד אז אתה לומד יותר טוב, כן? אז אם רוצים, כיוון שרוצים שתלמד טוב, אז ללמוד טוב זה כשאתה גם מלמד, וכולנו יודעים את זה, זה נכון. כי כשאדם לומד לעצמו, אז הוא יכול להרשות לעצמו לפעמים להשאיר כל מיני נקודות פתוחות, לא סגורות, לא חתוכות עד הסוף וכו'. כשאדם צריך ללמד, אז הוא צריך ללבן לעצמו את הסוגיות בצורה יותר טובה, שהם יהיו יותר בהירים אצלו, יותר מסודרים, יותר מקיפים, ועוד כהנה וכהנה. דברים ידועים בעניין הזה. זה נכון. אבל זה לא עושה את זה... אדם צריך ללמוד בצורה רצינית, ללמוד טוב, כן? אבל זה עדיין לא הופך את הללמוד וללמד כשני חלקים של מצווה אחת. כן? ללמד יש בו ערך מצד עצמו, כללמד, לא רק ללמד כדי שאני אלמד יותר טוב, אלא ללמד, כללמד, זה, יש בזה ערך מהותי, אבל עדיין צריך לשאול מה היחס בין שני החלקים האלה שבגללם הרמב״ם רואה את שני הדברים האלה כדבר אחד. וכשאני רוצה להציע פתרון לדבר הזה, אז הרמב״ם כותב כאן בהקדמה שלו למשנה תורה. הרמב״ם מתאר בהקדמה שלו למשנה תורה את ההשתלשלות של תורה שבעל פה. כיצד התורה השתלשלה מסיני והגיעה עד לאן שהגיעה. והרמב״ם שם אומר כך. בהקדמה שלו, כאמור, ליד החזקה. זאת אומרת, הרמב״ם כך. כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו, שנאמר ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. תורה זו תורה שבכתב והמצווה זו פירושה וכו' וכו'. אבל פי שלא נכתבה התורה שבעל פה, לימדה משה רבנו כולה בבית דינו ל-70 זקנים, ולעזר ופנחס ויהושע שלושתן קיבלו ממשה, וליהושע שהוא תלמידו של משה רבנו מסר תורה שבעל פה וציווהו עליה, וכן יהושע כל ימי חייו למד על פה, וזקנים רבים קיבלו מיהושע, וקיבל אלי מן הזקנים ומפנחס, ושמואל קיבל מאלי ובית דינו, ודוד קיבל משמואל ובית דינו, ואחיה השילונים יוצא מצרים היה, ולוי היה, וקיבל מדוד ומבית דינו, ואליהו קיבל מאחיה השילוני, ואלישע קיבל מאליהו, ויהוידע מאלישע, וזכריה מיהוידע, ועמוס משה, וישעיה מעמוס, ומיכה מישעיה, ויואל ממיכה, ונחום מיואל, וחבקוק מנחום, וצפניה מחבקוק, וירמיה מצפניה, וברוך בן נריה מירמיה, ועזרא מברוך בן נריה. אתם שמים לב, כן? ככה, דור אחר דור, ומתקדמים מכל הדורות האלה, ואני מדלג, כי אני מפחד שאתם תברחו, כי הרשימה פה ארוכה. ואז הוא אומר, רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא חיבר המשנה, הוא מגיע עד רבי יהודה הנשיא, חיבר המשנה, וממות משה רבנו עד רבנו הקדוש לא חיברו חיבור שמלבדים אותו ברבים בתורה שבעל פה וכו'. ואז ממשיכים, הוא לא גמר עדיין את הרשימה, וממשיך ואומר, ורבי חייה ורב ורבי ינאי וברקפרה ושמואל ורבי יוחנן ורבי הושעיה ועד להם גדולי החכמים שקיבלו ממנו. רבי יוחנן קטן היה ואחר כך היה תלמיד לרבי ינאי וקיבל ממנו תורה, ורב קיבל מרבי ינאי ושמואל קיבל מרבי חנינא בר חמא, ורבי חייה חיבר התוספתא, ורבי הושעיה וברקפרה חיברו ברייתות, ורבי יוחנן חיבר הגמרא הירושלמית. ואז מרבי יוחנן קיבל רבא ורחנה ורבי עמא ורבי אסא ורבי דימי, ואחר כך קיבלו מרב הונא ורבי יהודה רבא ורבי יוסף, ומכלל החכמים שקיבלו מרבא ורבי יוסף אבא ורב רבא, ושניהם קיבלו מרב נחמן, ומכלל החכמים שקיבלו מרבא ורב אשה ורבינה, ומה ברב אשה קיבל מאביו רב אשה ומרבינה. קיצור, הרמב"ם לקח אותנו מסיני, ממעמד הר סיני, מזה שמשה קיבל תורה מסיני, וגלגל אותנו במרוצת כל הדורות עד שהביא אותנו אל רב אשה ורבינה, חתימת התלמוד הבבלי. נכון? הוא אמר ככה, דור דור, ראיתם שזה קצת אפילו מלא, מי שמכיר את הדורות אז זה קצת הזדמנות לדעת מי רב של מי ומי תלמיד של מי. כדאי לראות את זה, זה אפשר ללמוד מרשימות כאלה, זה לא רק רשימות משעממות, אפשר ללמוד מהם גם דברים חשובים. אבל זהו, נכון, זה הספיק לנו, רשימה ארוכה מאוד, יופי. אז הרמב"ם למד לנו, משה הגיע דור 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 דור, אז לרמב"ם זה לא הספיק. שימו לב אתם מה הוא עושה עכשיו, נמצא מרב אשה עד משה רבינו עליו השלום 40 דורות, ואלו הן, כאילו הוא לא אמר אותם עכשיו בעצמו, כן? הרי כבר ראינו את 40 דורות האלה בכיוון הזה, נכון? ואלו הם, עכשיו הוא עושה את הכיוון ההפוך. רב אשה מרבה, ורבה מרבה, ורבה מרבונה, ורבונה ורבי יוחנן ורבי שמואל, ורבי יוחנן ורבי שמואל, מי שילמד לקרוא את זה, יוכל אחר כך להיות שדר ספורט. כן? זהו. אני מדלג כדי לא ללעות אתכם, כי אתם כבר שמעתם את כל הדורות, ודוד משמואל ושמואל מאלי ואלי מפנחס ופנחס מיהושע ויהושע ממשה רבנו ומשה רבנו מפי הגבורה. ואני שואל אתכם, מילא שהרמב״ם רואה צורך לתרוח להגיד לי צדר הדורות, למרות שחלק מכם אני רואה שלא מבינים למה צריך את זה, אני חושב שצריך את זה, כן? אבל גם אני מסכים שצריך את זה פעם אחת, אבל הרמב״ם רואה צורך לתאר את זה כיוון אחד, ורואה צורך לתאר את זה בכיוון שני, ולפרט. ותאמינו לי שהרמב״ם לא שעמם לו. נכון? זה אתם מסכימים, אני מקווה. שלא היה לו משעמם. אז מה העניין הזה של התיאור הכפול הזה? של החץ המוביל ממשה רבינו עד רבינה ורב אשה, וחץ הפוך שמוביל מרב אשה ורבינה עד משה רבינו. למה לרמב״ם חשוב לתאר את שני החיצים האלה? קודם כל תדעו שהם לא ימציא את זה, זה המשנה באבות. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. נכון? תמיד יש מסירה ויש קבלה. כל דור מקבל מהדור הקודם ומוסר לדור הבא. נכון? ומה שיש לנו במשנה באבות, תיאור קצר, באבות רבי נתן, כן? חלק גדול ממה שהרמב"ם כאן תיאר בצורה יותר מפורטת, כן? זה נמצא באבות רבי נתן. בצורה מורחבת יותר. אבל היחיד שעשה את שני הכיוונים, ממשה רבינו בעת חתימת התלמוד, ולהפך, זה הרמב"ם. למה זה? לדעתי, לשני החיצים, לכל אחד מן החיצים, יש מגמה יסודית בהבנת ערך וחשיבות מצוות תלמוד תורה. בואו נתחיל בחץ השני של הרמב״ם. זה שהולך מרב אשה ורבינה ומגיע עד משה רבינו.
ללמוד.
לא הבנתי מה שאתה אומר.
ולהקשיב למי שהיה קודם, נקבל ממנו.
אוקיי. לא הבנתי למה אתה קורא לזה ללמוד. אולי זה קוראים לזה ללמד. כן? או אני למדתי ממנו. אוקיי, נניח. בסדר. ללמוד. אוקיי. אז מה החשיבות? למה צריך לתאר את התיאור הזה?
כל מה שיש לך זה מערב.
ואז?
ואז אתה לא מביא דברים, אלא אתה מקבל.
אבל אתה יודע, זה לא מדויק. עוד מעט נדבר על זה. בסדר? עוד מעט נדבר על זה. האם כל מה שיש לי באמת זה רק מערב? בסדר? כן.
שהתורה היא חלק מתהליך מסוים.
אוקיי. יש תהליך. שהתורה היא חלק מתהליך מסוים. אז למה חשוב לתאר אותו בשני הכיוונים את התהליך הזה? זה מה שאני רוצה להסביר. תקשיבו היטב. נו, מה?
אתה גם מקבל מערב, אבל אתה גם מוסיף, אתה גם נותן בעצמך.
אוקיי. נו, בסדר. אז אני שואל, למה הרמב״ם רואה צורך? ברור לי, הרי כל קבלה יש בה, כל קבלה ומסירה, אני מקבל, וכיוון שאני מקבל, אז קיבלתי מה שקיבלתי, ואחר כך אני מוסר, כמובן, כשאני מוסר, אז אני מוסר את מה שאני מוסר, כן? ויהיו פערים בין הקבלה לבין המסירה.
לא מוסר, מוסיף.
הבנתי. אמרתי שכשאני מוסר, כן? ודאי שיהיו פערים בין הקבלה למסירה. מה הפערים בין הקבלה למסירה? זה התוספות שאני מוסיף על מה שקיבלתי, ואת זה אני מוסר לדור הבא, נכון? אבל אני רוצה להדגיש פה, ברשותכם, נקודה אחת יסודית. והיא, שימו לב היטב למשפט האחרון, שהרמב"ם אומר, כשהוא עולה מרב אשי ורבינה, עד משה רבינו. יש משפט שעוד לא קראתי לכם. אומר הרמב"ם, דיושע ממשה רבינו, ומשה רבינו מפי הגבורה, נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. חשיבותו של החץ הזה, שהרמב״ם לוקח אותנו מרב אשה ורבינה, ומחבר אותנו לדורות הראשונים עד משה רבינו, ומשה מפי הגבורה, היא בכך שבעצם הוא רוצה הרמב״ם לחבר גם אותנו למפי הגבורה. נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. כולנו מכירים את המושג מורה רבך כמורה שמיים. נכון? עכשיו אנחנו מבינים את זה יותר עמוק. למה מורה רבך כמורה שמיים? כי מי הוא הרבי האמיתי שלנו? קודש הבריחו. כן? למה? כי כשלומדים כחוליה בשלשלת, מדור לדור, ולכן יש חשיבות, בתי מדרש זה בתים שבהם המגמה והמשימה שלנו בבית המדרש, מה היא? למסור את התורה, את התורה לדור הבא. פירושו של דבר, המשיך את רצף מסירת התורה מדור לדור. זה תפקידו של בית מדרש.
איך לא רואים את זה מהחץ הראשון?
עוד מעט נסביר. כי החץ הראשון יש לו מגמה אחרת. החץ הזה, כן, בא להגיד לך שכשאתה לומד, אם אני לומד עכשיו, אז אני לומד מרב פלוני. אבל כיוון שהרב שלך גם כן למד מרב פלוני, אז כאילו אתה למדת מ... אותו רב, כן? ואם אתה מגיע עד שמגיע לקדוש ברוך הוא, כן? כיוון שהכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא, יוצא שאם אם הלימוד נעשה ברצף מדור לדור, כן? יוצא שהכל חס ושלום לא ניתק החוט הזה, ולא לרגע אחד, כי הוא ממשיך חוליה משושרת עד משה רבנו בהר סיני. פרשו לדבר שאני, מה שהרמב״ם רוצה, כן? זה להכניס אותך ואותי ואת כולנו לחדר הלימוד של משה רבנו בהר סיני, שהוא לומד מפי הגבורה. נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל, גם אתה מהשם אלוקי ישראל. למרות שכבר עברו לא 40 דורות מרבעד שיד משה רבנו, מאז עברו עוד כמה, אולי 400 דורות נוספים, עד שזה הגיע אליך ועד שזה מגיע אליי, כן? וכל הדברים האלה, הכל מהשם אלוקי ישראל. עיקר לימוד תורה זה ההתקשרות של האדם עם הקדוש ברוך הוא, והיכולת של האדם ללמוד את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא כביכול, כן? פה, פה אדבר בו, כן? רק זה לא נעשה בצורה ישירה, אבל כאן הרציפות, החשיבות של קבלה ומסירה בתורה נועדים בדיוק בשביל להמשיך את הרצף הזה. כי יתארו לכם שלא הייתה מסירה מסודרת, ואדם בא ולוגח, יש תורה, בסדר, לוקח איזה טקסט, לוקח מתמטיקה, להבדיל, או כל מיני דברים אחרים, וקורא אותם. אז הוא לומד עכשיו, יש לו עכשיו חוכמה, שהוא לומד אותה עכשיו, מבין אותה עכשיו. בתורה אינו כן. בתורה החשיבות היא לא רק לדעת את מה שכתוב. יש חשיבות עצומה בתורה, בהתקשרות שלנו עם הדורות הקודמים, בהתקשרות של עם ישראל כולו לדורותם, למפי הגבורה. לכן הרמב״ם רואה את הללמוד וללמד כשניהם כבסיס לכל המערכת של לימוד תורה, כי מערכת לימוד תורה היא לא רק ידיעת התורה, כי ידיעת התורה אפשר גם ללמוד בלי צורך באיש מפי איש, ברב ותלמיד. ואף על פי שכבר כתבו הפוסקים שבדורות שלנו אין כבר מושג של רבו מובהק, כיוון שברגע שהתורה נכתבה, אז אדם מקבל רוב תורתו מהספרים, כן? אז זה נכון שהיום אי אפשר לדבר על רבו מובהק, אי אפשר להגיד על מישהו שכל תורתך למדת ממנו, או רוב תורתך למדת ממנו. אבל עדיין, המסגרת הזאת של תורה שעוברת על ידי רבנים שהם מעתיקי השמועה, שהם ממשיכי השושלת הזאת של הלימוד. ואי אפשר לא לאדם ללמוד ולהתקשר בקשר אמיתי ועמוק עם התורה, אלא אם כן הוא לומד את זה איש מפי איש, אלא אם כן הוא באמת הופך להיות חלק מהעתקת השמוע, חלק מהרציפות הזאת. כי הקשר עם הקדוש ברוך הוא, היכולת של האדם להגיד ולהיות בטוח שהוא נמצא על אותה חוליה ש... אתם יודעים מה זה שרשרת, נו? שרשרת, כיוון שחוליה האחרונה קשורה בחוליה הראשונה, אז חוליה הראשונה והחוליה האחרונה הם שתיהם אחת. כל זה חץ אחד. מה תפקידו של החץ השני? חץ בכיוון ההפוך, יש לו מגמה אחרת, שונה. תיאורטית, כן, כדי להתחבר עם התורה של סיני, אז אם משה היה לוקח את התורה ומוסר אותה כמות שהיא, ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לביאים ולביאים לשם נשא גדולה ומהם לזוגות ולתנאים ולאמוראים ולגאונים וכו' וכו' וכו', מגיע אלינו, בסדר, אז קיבלנו. אבל העברת התורה מדור לדור אינה רק מעשה העברה גריידה של לקחת את ספר התורה ולהעביר אותו לדור הבא. העברת התורה מדור לדור, בתהליך המסירה יש תהליכים שהדבר הזה עובר. והדוגמה הבולטת ביותר לזה היא הסוגיה במנחות דף כ"ט עמוד ב'. זוכרים את הסוגיה? אז נזכיר לכם. הגמרא שם מספרת, כשעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהיה יושב וקושר כתרים לאותיות. אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעכב עליך? איזה מין שאלה הזאת? מי מעכב על אתך? עולה משה, רואה את הקדוש ברוך הוא, עכשיו לא משנה, צריכים... מי... זה פה שאלו אותי השבוע, איפה שאלו אותי השבוע באיזה מקום? כן, זה פה, אצל החוצניקים. שאלו אותי, איך אני יודע מתי אגדה, מדרש, חזל, מתי הוא כוונה פלסטית, או מתי יש לו, הוא מבטא רעיון, מתי זה רק משל, כן? אז אני מודיע לכם, זה קלאסי למשל. זאת אומרת, אל תדמיינו את זה בזה, אוקיי? אוקיי. עכשיו ככה, אז אומר משה רבנו הקדוש ברוך הוא, מי מעכב על אתך? הקדוש ברוך הוא יושב וקושר קטנים לאותיות, עושה שם את התגים של שעת נס גץ או בדק חיה או לא יודע מה, תגים של שימוש הרבה, כל מיני תגים, יש כל מיני שיטות בתגים, לא ניכנס עכשיו לזה. אז הוא רואה, אז אומר לו הקדוש, משה רבנו הקדוש ברוך הוא, מי מעכב על אתך? מה פשוט מי מעכב על אתך? איזה מין שאלה איזו? תשאירו את השאלה הזאת, עוד מעט נענה עליה. בוא נמשיך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אדם אחד עתיד לעמוד לסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, והוא עתיד לדרוש טילי טילים של הלכות על כל קוץ וקוץ ועל כל טק וטק. טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לזה משמעות, בסדר? אומר משה רבינו הקדוש ברוך הוא, הראה לי תורתו. אם יש אדם כזה גדול, תראה לי אותו. טוב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך, לא משנה כרגע פרטים שם בסוגיה, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לוקח את משה רבנו, שותל אותו בבית המדרש של רבי עקיבא. מגיע משה רבנו לבית המדרש של רבי עקיבא, מכירים את הסיפור, נכון? והוא נכנס שם, והוא יושב בשורה האחרונה, כי הוא תלמיד חדש, תלמידים חדשים יושבים בשורה האחרונה, והוא יושב בשורה האחרונה, ורבי עקיבא דורש, ומשה רבנו מבין, אפס. לא מבין מה שקורה שם. חלשה דעתו. בשלב כלשהו, אחד התלמידים שואל את רבי עקיבא, רבינו זאת מניין לך? רבי עקיבא חידש שם איזה חידוש, שאל אותו התלמיד רבי עקיבא, מניין לך החידוש הזה? עונה לו רבי עקיבא לאותו תלמיד, הלכה למשה מסיני. שומע משה רבינו הלכה למשה מסיני? נתקררה דעתו, התיישבה דעתו, זה טוב. איך התקררה דעתו? לא יודע, לא מבין מה, פתאום כששמע את המילים הלכה למשה מסיני, פתאום הוא מבין את השיעור? סביר להניח שלא, אז מה התקרר לדעתו בזה? עוד רגע. אומר הקדוש ברוך, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? תן על ידו את התורה. מה תשובתו של הקדוש ברוך הוא? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. עד כאן. יש המשך לסיפור, מי שירצה, מי זה מעניין אותו, ילך לשם. אבל אני כרגע מנחות כפתי את עמוד ב'. בסדר? אנחנו עוצרים ומנסים להבין את פשר הסיפור הזה. אני רוצה להסביר אותו. תקשיבו איתם. הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות. יש בתורה שבכתב, כן? תמונים, קודים. סודות, יסודות, עקרונות, שהם, אם תרצו משהו כמו, הם בעלי מנגנון של שחרור מבוקר. למשל, רק בשביל שתבינו מתחומים אחרים איך זה עובד. אתם יודעים שהיום יש כאלה, לפעמים כשמפציצים מקום, כן? אז יש מטוסים מורידים פצצות למקום מסוים, כן? ולא כל הפצצות מתפוצצות ברגע אחד, אלא ברגע הראשון יש איזה פיצוץ ראשון, ולאט לאט יש מנגנון שמשחרר, ועוד פעם זה כדי להרבות את הנזק, כן? שאחר כך, אחרי שאנשים חושבים שהפצצה כבר התפוצצה, ואז מתקרבים אנשים, ואז זה מתפוצץ עוד וכו'. זה שחרור מבוקר. יש גם, להבדיל, אם אתם לא אוהבים ענייני מלחמות, נביא לכם ענייני צומות. יש היום לפעמים לוקחים כדור שנקרא קל צום. כדור כזה בערב צום, לוקחים אותו, והוא עוזר לך לעבור את הצום בקלות. אין צורך בזה. אבל יש כאלה שלוקחים דברים כאלה. על מה מבוסס הרעיון של הכדור הזה? שוב, הוא מכיל כנראה חומרים אנרגטיים שנותנים כוח לגוף, והוא משתחרר. מה קורה? הרי אנחנו אוכלים לפני הצום, אוכלים כמויות, כן? אלא מה? שהגוף מבזבז אותם, ועד שמגיע אמצע הצום אנחנו כבר חלשים ורעבים וצמאים וכו'. מה שעושה הכדור הזה, יש בו שחרור מבוקר של אנרגיה לגוף, של כל מיני מינרלים לגוף וכל מיני דברים כאלה, ואז הגוף מרגיש תחושה של סבא ואנרגיה עד סוף עצום. אוקיי? זה הרעיון. מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כאן, שגם בתורה, כן? הקדוש ברוך הוא שותל בה, כן? כל מיני סודות, כל מיני רמזים. ויש בזה מנגנון של שחרור מבוקר. מתי זה משתחרר? דור, 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 שב. דהיינו, בכל דור, לפי הצרכים שלו, כן? הוא מגיע לתובנות מיוחדות. זאת אומרת, אותו טקסט של תורה, כן? כשלומדים אותו בדורו של משה, הוא לומד ממנו X, כשרבי עקיבא בא ודורש אותו, הוא לומד ממנו Y, וכשיבוא אחר כך רב אשר ורבינה, הוא ידרוש ממנו וימצא ממנו Z, ויבוא בדורו של תורם של הגאונים, ילמדו עוד משהו, וכו'. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מי מעכב על ידך? למה אתה לא מגלה את הכל ברגע אחד? למה אתה עושה את המנגנון הזה? תן את הכל בבת אחת, תן את כל התורה השלמה בבת אחת. למה אתה עושה את זה כך בצורה כזאת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי, פירושו של דבר, שהקדוש ברוך הוא רוצה שתורה תהיה תורת האדם, שאדם יפעל בתוך התורה, שאדם לא יהיה רק פסיבי, מקבל וכו' ונותן, ויש איזה טקסט סגור שאותו לוקח ומעביר, כמו כדור שמעבירים אותו במרוץ שלהים, או מקל שמעבירים אותו במרוץ שלהים. לא. כאן זה לא מרוץ שלהים. כאן זה אתה מקבל את הדברים האלה, כן? ומייצר בהם, הוא מחדש בהם את מה שמתאים לדור שלך לחדש בהם, כי התורה חשובה לכל דור ודור, כי התורה היא תורת חיים והיא תורת האדם, ובכל דור ודור אדם מוצא תובנה אחרת, ומה שרבי עקיבא מוצא בדור שלו, משה רבנו לא מוצא בדור שלו, וזה מה שמשה רבנו מקבל מהקדוש ברוך הוא, וזה מה שהוא מבין כשאומר הלכה למשה מסיני. חלשה דעתו של משה כי הוא לא מבין כלום, הוא אומר לו זאת תורה אחרת. פתאום מתברר לו, זה לא תורה אחרת. זה הכל שורשו באותה תורה. אלא שכרגע הם מתרגמים את התורה הזאת לפי היישומים שלה שמתאימים לדורו של רבי עקיבא. אז החץ הזה שהולך ממשה רבינו ועד רב אשה, דרך רבי עקיבא באמצע כמובן, כן? בדרך עוד הרבה באמצע, אבל החץ הזה שהולך ממשה רבינו ועד ימינו, נועד בשביל לדבר על פיתוח התורה, שכלולה וריבויה והרבצתה והגדלתה והאדרתה לאורך כל דור, כל דור ודור מוסיף את התובנות החדשות שלו, מציע לפענח עוד איזה קוץ, עוד איזה טאג בתורה, עוד איזה קטר מסוים, מציע לפענח, ואת זה הוא מעביר לדור הבא, והדור שאחריו לדור שלאחריו וכו'. כך הולכים הדברים עד שמתקדמים, עד ימינו, ובעזרת השם גם אחר כך, כן? עד סוף כל הדורות, תמשיך התורה להתפתח. אם כן, עיקרו של לימוד תורה קשור בללמוד וללמד. בללמוד וללמד חשוב משתי סיבות, כן? הללמוד וללמד יש בו חשיבות משמעותית בשני הכיוונים. בכיוון האחד שעולה עד משה רבינו ועד מפי הגבורה, כדי שכולם יהיו מהשם אלוקי ישראל, לחבר כל הלומדים לאורך כל הדורות עם השם אלוקי ישראל. והיסוד השני בלימוד תורה, בעברותם מדור לדור, הוא היסוד הזה שכל דור יש לו חלק בתורה. ותן חלקנו בתורתך. יש לו חלק מיוחד. אני מדבר עכשיו בדור, במבט כולל, בתוך כל דור, לכל אדם בכל דור, יש לו את החלק המיוחד שבו. יש לו את היכולת למצוא בתורה את הדברים שמתאימים לו, ולמצוא את הנקודת החידוש בכל דור ודור. והתורה כתורת חיים נותנת מענה לכל הבעיות המתעוררות, כיוון שהמציאות משתנה בכל דור ודור, כיוון שהתנאים משתנים בכל דור ודור, אז כל דור יש לו את המבט שלו על התורה. אז מבינים על השינויים, שינויים טכניים, של יש חשמל במקום נפט ובמקום גפת ועצים, זה שינוי טכני. לפעמים יש שינויים מהותיים, שהשקפת עולם ותפיסות עולם משתנות. כמובן הדברים האלה כבר כרוכים במאמצים יותר מסובכים, ובהם כבר יש יותר רגישות של כל מיני גורמים שיכולים להתנגד ולתמוך וכו'. אבל עם כל זה, תורה נותנת מענה לכל השלבים האלה ולכל הצרכים האלה. זה הערך של לימוד תורה. לכן הרמב״ם לא מתעצל ומתאר את כל השלבים מא' ועד ת', ואחר כך מת' עד א', כי חשוב, שני הכיוונים האלה חשובים בלימוד תורה.